שבת דף י"ג, מתחילים בעזרת השם דף י"ב עמוד ב, שלוש שורות מלמטה במילים באמת אמרו החזן חולי. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא חנן אותם בכל רעש גדול אדיר וחזק, הם יודעים לסלסל בקולם, לבצע ולהפיק מגרונם יצירות מדהימות. ובטעות אנחנו רגילים לקרוא להם חזנים. יכול להיות שהם גם יכולים להיות חזנים, אבל חזנות זה לא בדווקא לדעת לסלסל עם כל ערב. חזנות, מסביר בספר אוצר השורשים הכללי, יצא לאור לפני 180 שנה בערך, בשנת תפרש זין. שם כתוב שחזן זה מלשון מה שכתוב הרבה בנביאים, שהנביא חזה דבר פלוני, חזה חזון, הוא ראה ראייה בנבואה. חזן זה הכוונה אחד שרואה, ויכולות להיות לזה מגוון של אפשרויות, או שהוא רואה, כמו במקרה שלנו, את הצרכים שצריך לעשות בבית הכנסת, זה הכוונה לשמש של בית הכנסת, שגם הוא קוראים לו חזן הכנסת. למה? כי הוא צריך לראות כל הזמן שהעניינים מתנהלים על הצד הטוב ביותר. בפרט, כשצריך לקרוא בתורה, הוא צריך לראות מאיפה מתחילים בקריאת התורה, איפה מסיימים. זה משמעות אחת של חזן. זה יכול גם להיות אדם ששומר על ילדים. זה חזן שמשגיח על הילדים ומלמד אותם גם תורה. מקצוע של ראייה, שהוא צריך לראות, לשים לב. בין הדברים זה גם אדם שניגש לפני העמוד בתפילה בציבור, והוא ניגש, והוא החזן, שהוא רואה, הוא צריך להסתכל בתוך הסידור. זה הכוונה חזן, הוא צריך להסתכל בתוך הסידור, כדי שלא יבוא לידי טעות. והיא רצון שתפילותינו יתקבלו לרצון. במשנה למדנו, שאנחנו מדברים פה על ליל שבת, ולא היה אור בזמנם של לדים, מי שעוד זוכר את הפלורוסנטים, את המנורות, לא היה אור כזה. אז איך אנשים היו יכולים לראות בלילה? היה להם נרות. והנרות של פעם, ברגע שהנר היה קצת נחלש, היה אפשר להטות את הנר, ואז השמן היה מתקרב לפתילה, ואז הנר הייתה דולקת יותר. ולכן, ליל שבת, אסור לאדם לקרוא לאור הנר. חוששים שמו יתה את הנר כדי לקרב את השמן לפתילה ויעבור על אחד מהמלאכות שאסורות בשבת, מלאכת מבעיר. אבל יש יוצא מן הכלל. במשנה למדנו, באמת אמרו, החזן רואה איכן תינוקות קורין. הוא יכול לראות איפה שהתינוקות קורין בספר תורה, הכוונה ילדים שלומדים בבית רבן, ולפי זה הוא ידע מה פרשת שבוע, כי הם היו קוראים פרשת שבוע כל השבוע, אבל הוא לא יקרא עמהם וכו'. אז פירוש אחד חזן, זה כמו שאמרנו שזה הגבאי של בית הכנסת שהוא יודע, הוא צריך לדעת איפה הולכים להתחיל לקרוא בתורה בבוקר למחרת בשבת בבוקר, אז בליל שבת הוא קורא לאור הנר איפה שהילדים שהם לומדים בבית רבן קוראים, ואז הוא יודע איפה מתחיל הפרשה והוא קורא תחילת הפסוקים, ואז הוא נזכר בכל הפרשה וזה יכול לעזור לאלה שעולים בתורה, שבזמנם היו גם קוראים בתורה, אלה שהעולה גם היה קורא בתורה את מה שהוא עלה, והוא היה עוזר להם בלחש אם הם היו מתבלבלים עם הטעמים. פירוש אחר חזן, הכוונה מלמד תינוקות, רש"י במשנה מפרש, שהוא היה רואה איפה התינוקות קוראים בשביל ללמד אותם דברי תורה. אבל הוא לא יקרא. החזן אסור לו לקרוא מתוך הספר כשהוא קורא לאור הנר ביחד עם הילדים. שאלת הגמרא, למה לא יקרא עמהם? והאמרת רישא, תחילת המשנה, זאת אומרת, באותו פסקה אפילו, במשנה כתוב, החזן רואה איכן תינוקות קוראין. מה זאת אומרת רואה איכן תינוקות קוראין? הוא רואה את המילים גם. זה לא הכוונה שהוא קורא מה שכתוב שם? מה אליו? לקרות. שמותר לו גם לקרות ביחד איתם. אומרת הגמרא, לא. זה לא הכוונה שמותר לו ממש לקרוא את כל הפרשה, אלא רק לסדר ראשי פרשיותיו. מותר לו לראות את ראשי הפרשיות, לקרוא את תחילת הפסוקים, ואז הוא נזכר כבר בכל הפרשה. אבל אסור לו פשוט להתחיל לעבור ולקרוא מדי הרבה, כי חוששים שהם הוא יבוא להטות. וכן אמר רבא בר שמואל, חזן אסור לו לקרוא עם הילדים ביחד את כל הפרשה, אבל מסדר הוא ראשי פרשיותיו. שואלת הגמרא, וכולה פרשה? לא, אסור לו לקרוא ביחד עם ילדים את כל הפרשה? מי טבעי קושייה מברייתא המפורשת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, התינוקות של בית רבן היו מסדרים פרשיותיהם, וקוראים את הפרשיות האלה לאור הנר. הם קראו את כל הפרשה, הילדים. רגע, והחזן לא? הוא הרי קורא ביחד איתם, למדנו במשנה. מתרצת הגמרא על זה שני תירוצים. איבא את אימא, שגם הילדים קראו רק ראשי פרשיותיו, זה הכוונה מסדרים פרשיותיהם וקוראים, רק ראשי הפרשיות. ואיבא את אימא, זה שונה. שאני תינוקות, רק הם קוראים לאור הנר את כל הפרשה. הועיל ואימת רבן עליהן. הם היו כל כך ממושמעים הילדים, שאם רבם לא היה אומר להם במפורש שמותר להם לעטות את הנר, הם לא היו מתאים. גם הם לא יכולים לקרוא. לכן לא עטי להצלויי. הם לא יבואו לעטות את הנר, ואז לא יבואו לידי חילול שבת. למדנו במשנה, כיוצא בו, תקנה נוספת שתקנו חכמים, שאדם לא יבוא לידי עבירה. לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה. ככה למדנו במשנה, זאת אומרת. אחד שאשתו נטמעה בתומת זיבה, אפילו אם גם הוא בעצמו טמא בתומת זיבה, אסור לו לאכול איתה ביחד סעודה, אלא אם כן הוא עושה איזשהו היכר ביניהם, כדי שלא יבואו לידי עבירה. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, בוא וראה עד היכן פרצה הגבורה, הגדר של הטהרה בישראל. כמה שאנשים היו נזהרים שהאוכל שלהם יהיה בטהרה, והם עצמם יישארו טהורים, והם היו נזהרים לא להתקרב יותר מדי לאנשים שהם טמאים, בזמן שהיה נוהג דיני טומאה וטהרה בישראל. מה הראיה לזה? שלא שנינו לא יאכל הטהור עם אשתו הטמאה, מפני חשש עבירה. גם שם יש חשש עבירה, שאם הוא יאכל איתה, הוא יבוא לידי קירוב, והם יבואו לידי עבירה. למה אם הוא טהור, לא יצטרכו לתקן תקנה כזאת? כי בכל מקרה הוא לא יאכל איתה בלי הפסק, בלי היכר, כדי שהוא לא יבוא לידי זה שהיא תטמא אותו. החידוש הוא שאפילו אם הוא כבר טמא, ואין לו, את החשש הזה, אולי היא תטמא אותו, בכל זאת צריך לעשות גדר, בגלל זה צריך לעשות גדר, שלא יאכלו ביחד. זאת אומרת, כשהוא היה טהור ואשתו לא הייתה טהורה, הם פשוט לא היו אוכלים ביחד כדי לא לבוא לידי טומאה. כל כך פרצה הטהרה בישראל. ולכן היו צריכים לחדש רק, אלא לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה. טוב, ממשיכה הברייתא, כיוצא בו, לא יאכל זב פרוש, דהיינו זב תלמיד חכם ששומר תורה, עם זב עם הארץ שהוא לא שומר מצוות, שלא יאכלו ביחד. למה? שמה ירגילנו אותו עם הארץ להיות אצלו. שואלת הגמרנו, ומה הבעיה? שהוא יהיה אצלו. וכי מרגילו אצלו, מה יהב, מה הוא יכול להיקשל? אלא אימה אומרת הגמרה, שמה יאכילנו דברים טמאים. אולי עם הארץ ייתן לאותו זב, תלמיד חכם, לאכול אוכל טמא. שואלת הגמרה, מה הבעיה לאכול אוכל טמא? שזה יכול לטמא אותו מדי רבנן, אדם שאוכל שיעור מסוים, אבל הוא כבר זב. הוא כבר טמא, מה הבעיה שיוכל אוכל טמא? עטו זב פרוש, לאו דברים טמאים אכיל. מה, אם הוא זב תלמיד חכם, זאת אומרת, אדם ששומר מצוות, הוא לא אוכל דברים טמאים, הוא בלאו הכי טמא. הכוונה דברים טמאים, דברים שנגע בהם, דברים טמאים, לא אוכל לא כשר. זה כשר, רק הוא נטמא. אנחנו כולנו אוכלים בזמן שלא נוהג טומאה וטהרה אוכל שהוא טמא. מה הבעיה לאדם תלמיד חכם לאכול אוכל טמא? אמר הבעיה, גזרה שמה יאכילנו אותו עם הארץ דברים שאינם מתוקנים, אוכל לא מאוסר, אוכל לא כשר. ורב אמר, לא צריך לחשוש שהוא ייתן לו לאכול אוכל לא מאוסר. רוב עמי הארץ מעשרים הן. כל מה שאנחנו נזהרים לא לאכול מעם הארץ, זה רק גזרה. ומה עכשיו לגזור גזרה גם לא לאכול? זה שאנחנו לא אוכלים אוכל של עם הארץ, זה מדרבנן. כי מהתורה, האוכל שלהם מן הסתם הוא כשר, כי הולכים לפי הרוב. ורוב עמי הארץ מעשרים, כנראה שהאוכל הזה גם מאוסר. מה שאנחנו לא אוכלים אוכל של עם הארץ, כי זה גזרה מדי רבנן, לחשוש לאותו מיעוט שלא מעשרים. אבל עכשיו לגזור גזרה שגם לא יאכלו על שולחן אחד, כי אולי הוא יבוא לאכול, זה כבר גזרה לגזרה, לא צריך לגזור את זה. אלא מה הסיבה בכל זאת, שהתלמיד חכם כשהוא זב, לא יושב ביחד עם אחד שהוא לא נזהר בשאר המצוות, אפילו כשהוא זב, שמא יהיה רגיל אצלו גם בימי טהרתו, שלא יתרגלו לאכול ביחד, כי אז כשהפרוש, זה שנזהר להישאר בטהרה, הוא יהיה טהור, ואמר אצי אכילנו דברים טמאים בימי טהרתו של הטהור. לכן, שלא יתרגל לאכול לידו, עדיף שלא יושבו ביחד. זאת אומרת, אדם צריך להיזהר, להרגיל את עצמו לדברים חיוביים, כדי שבזמן שהוא צריך באמת להיות טהור, הוא לא יבוא להתאמה על ידי כאלה שלא נזהרים בטהרה. היבאי אלו, אנחנו יודעים שצריכים לעשות עיקר בין בעל לאשתו, כשאשתו בימי טומאה. כמה עיקר צריך לעשות? נידע, מהו שתישן עם בעלה במיטה אחת, כשהיא לבושה בבגדה והוא לבוש בבגדו? שבדרך כלל הם רגילים, שהם לא זה בבגדו וזו בבגדה. האם עצם זה שהם כל אחד בבגדו זה מספיק עיקר והם לא יבואו לידי עבירה, או לא? אמר רב יוסף תשמע, אפשר להוכיח תשובה לשאלה הזאת ממשנה במסכת חולין. העוף שאסור לאכול אותו עם חלב מדרבנן, עולה עם הגבינה על השולחן. מותר על שולחן אחד לשים עוף וגם גבינה, וכמובן לאכול רק אחד מהם, לא לאכול את שניהם. ואינו נאכל, דברי בית שמאי. בית הלל אומר, אסור לעלות בשר של עוף עם גבינה, לא עולה עם הגבינה על השולחן, וכל שכן שלא נאכל איתו. עכשיו, לפי בית הלל שככה הלכה למעשה, אנחנו אומרים שאסור להניח עוף עם גבינה על השולחן, כי חוששים שמא יבוא לאכול אותם ביחד. אז אם כן, אסור גם כן לנידה, לישון עם בעלה, אפילו היא בבגדה והוא בבגדו, שמא יבוא לדבר עבירה. דוחה הגמרא, זה לא דומה. שאני הטעם לגבי עוף זה יותר חמור. דלק הדעות. הבן אדם פה הוא לבד, יש לו פה עוף וגבינה על השולחן, חוששים שמה הוא ישכח ויוכל משניהם, ויעבור על איסור בשר וחלב על כל פנים מדי רבנן. אבל כאן, כשיש כאן שני אנשים, אז אם אחד יבוא לעשות איסור, השני יזכיר לו, ואז הם לא יבואו לידי עבירה. אחי נמי מסתבר, באמת אפשר להוכיח שהסיבה שכל כך מחמירים לא לעלות עוף וגבינה על שולחן אחד, זה כי מדובר על בן אדם אחד בודד, והוא יכול לבוא לידי עבירה, ואף אחד לא יזכיר לו שזה אסור. אבל בשני אנשים זה יותר קל. מה הראיה? אחי נמי מסתבר, די אחד דייקה דעות שאני, ככה מסתבר שכשיש שני אנשים לפחות, זה שונה וזה יותר קל. דקטני, סייפה, דווקא באותה משנה, כתוב בהמשך, רבן שמעון מגמליאל אומר, שני אחסנאים, שני אורחים שמתארחים בבית מלון יחד, ואוכלים על שולחן אחד, זה אוכל בשר, וזה אוכל, בשר בקר אפילו, וזה אוכל גבינה, ואין חוששים שמא אחד יאכל משל חברו. לכאורה, מה הסיבה? כי זה שני אנשים, אחד יזכיר לשני. דוחה גמרא זה לא ראיה. ולאו יתמר עלה, וכי לא נאמר על המשנה הזאת, אמר רב חנין ברמי, אמר בשם שמואל, לא שנו, החכמים לא שנו את הדין הזה, אלא באורחים שאין מכירים זה את זה. שני אורחים נפגשו בבית מלון, הם לא מכירים אחד את השני, אף אחד לא מעלה בדעתו ללכת לקחת מהשני את האוכל שלו. אז האם הוא אכל חלב ואתה אוכל בשר, אין חשש שאתה תבוא לאכול מהחלב של חברך. של השני. אבל מכירים זה את זה. אם יש כאן שני אנשים שבאו יחד להתארח במלון, אסורים לאכול, זה חלב וזה בשר על אותו שולחן, שמא אחד יבוא לאכול משל השני, ואז הוא יבוא לאכול בשר בחלב. והחנה מכאן איש ואישה, מכירים זה את זה נינו, ודאי. אז אם כן, זה לא יעזור, זה שיש פה שניים עדיין צריכים לעשות ביניהם עיקר ואסור להם אפילו זה בבגדו וזו בבגדה, חוששים שמא יבוא לדבר עבירה. דוחה הגמרא אחי, אשתא, אי אפשר לדמות בין בשר וחלב לבין איסור נידה. הטעם, איסור עוף בחלב, דעות איקה, באמת יש כאן שני אנשים שמזכירים אחד לשני, זה שאוכל חלב מזכיר לו אל תאכל בבקשה מהעוף, זה שאוכל מעוף מזכירים לו אל תאכל מהחלב, אבל שינוי לקה. הם לא עושים שום דבר שונה, הם אוכלים כמו שהם רגילים לאכול תמיד, לכן חוששים שמה אחד יבוא לאכול משל השני. אבל הכה פה לעניין נידה, איקה דעות, מצד אחד יש כאן שני אנשים שאחד יזכיר לשני לא לבוא לדבר עבירה, ואיקה שינוי, הם גם רגילים בדרך כלל שלא זה בבגדו וזו בבגדה. ועכשיו כל אחד הוא בבגדו, אז אם כן, זה לבד יבוא להזכיר להם לא לבוא לדבר עבירה. איקה דאמרי, יש מביאים את המהלך של הדברים באופן שונה, אבל עם אותה מסקנה. רב יוסף אמר, תשמע, מהסיפה של המשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אחסנאים אוכלים על שולחן אחד. זאת אומרת, מביאים ישר את הראיה מדברי רבן שמעון בן גמליאל. שני אחסנאים אוכלים על שולחן אחד. זה אוכל בשר, וזה אוכל גבינה. איך מותר? למה לא חוששים שזה שאוכל בשר יבוא לאכול מהגבינה של חברו? והתמר עלה, אמר רב חנין בר עמי, אמר בשם שמואל, לא שנו אלא שהאורחים אין מכירים זה את זה. אף אחד לא מעיז לבוא לקחת מהאוכל של השני. אבל אם הם מכירים זה את זה אסור, כי חוששים שאחד יבוא לאכול משל השני. ועני, אותם איש ואישה נבי מכירים זה את זה נינהו, ואם הם ישנו על מיטה אחת, יש לחשוש אם יבוא לידי עבירה. דוחה הגמרא זה לא ראיה. הטעם, דעות איקה. נכון, יש כאן שני אנשים שמזכירים אחד לשני, אבל שינוי לקה. כשזה אוכל בשר, זה אוכל גבינה, כל אחד אוכל כמו שתמיד רגיל לאכול, אז הם יכולים לבוא לטעות ולאכול מהאוכל של השני, ולעבור על איסור בשר וחלב. אבל הכה, לגבי איש ואישה, איקה דעות, מצד אחד יש כאן את הדעה של האיש ואת הדעה של האישה, ואיקה שינוי, הם גם משנים מההנהגה שלהם, שעכשיו הם יושנים עם בגדים, אז לכן, זה אזכיר להם את האיסור, ויכול להיות שכן יהיה מותר להם, עם זה לבד, והם לא יבואו לדבר עבירה. אומרת הגמרא, מנסה הגמרא לתרץ את הספק מהמשנה שלנו תשמע. המשנה כתוב, לא יאכל הזב עם הזבה. מה הסיבה שאסור להם לאכול יחד בלי שום הכר? משום הרגל עבירה. אז לכאורה, אותו דבר גם יהיה אסור להם לישון יחד. נוכל הגמרא הכנה מדעות איקה, שינוי לקה. כשהם אוכלים על שולחן אחד, אמנם אחד יכול להזכיר לשני שלא יבואו לדבר עבירה, אבל הם לא עושים פה שום שינוי, כי הם אוכלים אותו דבר כמו שהם רגילים לאכול תמיד, לכן יש חשש שיבואו לדבר עבירה. אבל כשהם ישנים, זה בבגדו וזו בבגדה, יש כאן כן שינוי, אז אולי הם לא יבואו לדבר עבירה. מביאה הגמרא תירוץ, תשמע. הפסוק אומר, כשרוצים לתאר את הצדיק, אז כתוב, נביא ביחזקאל, הצדיק הזה אל הערים לא אכל. פירוש הפשוט, הוא לא הלך לאכול על הערים, ששם בדרך כלל היו מקריבים לעבודה זרה. אבל רש"י מביא את הדרשה, שהוא מרוב שהוא היה צדיק, הוא לא היה צריך לאכול ולהתפרנס מהערים. הערים זה מרמז על האבות הקדושים, הוא לא היה צריך להגיע לזכות אבות בשביל לקבל על ידי זה פרנסה. ועיניו לא נסע אל גילולי בית ישראל, הוא אפילו לא הסתכל על העבודה הזרה שעם ישראל נכשלו בהם בהמוניהם. ואת אשת ראה הוא לא טימא, ואל אישה נידה לא יקרב. זאת אומרת, משווים את אשתו כשהיא נידה לאשת איש. מה אני לומד מזה? מה אשת ראהו? מישהו מעלה בדעתו שהוא בבגדו והיא בבגדה? בוודאי שזה אסור. אף אחד לא יעלה בדעתו שום דבר אחר. במיטה, אף אשתו נידה, הוא בבגדו והיא בבגדה יהיה אסור. שמע מינה, באמת זה המסקנה של רב יוסף. ואת הגמרא, הוא פליגה דרבי פדת. רב יוסף שדרש מהפסוק הזה לאיסור, הוא חולק על דבריו של רבי פדת. דאמר רבי פדת, לא אסרה תורה באיסורי עריות, אלא קורבה של גילוי עריות ממש תשמיש. בלבד, שנאמר איש איש אל כל שער בשרו לא תקרבו לגלות ערווה, אבל אפילו אם זה רק קירוב, אפילו אם זה ממש קירוב בשר, לפי דעתו של רבי פדת, כל האיסור זה מדרבנן. דרבנן זה חמור, אבל זה לא מהתורה. אז אם כן, באופן שהיא בבגדה והוא בבגדו, לפי זה, לפי רבי פדת, לא אמור להיות אסור אפילו לא מדרבנן. רואים מכאן שיש מחלוקת רבי פדת ורב יוסף, האיסור הנורא הזה לא לגעת, איסור נגיעה, לא לגעת אפילו באישה שאסורה על האדם, אם זה אפילו פנויה אבל היא כרגע בנידה, או כל שכן אם זה אישה אשת איש, או כל אחת מהעריות שאסורות, האיסור נגיעה, שמירת נגיעה, מאיפה מגיע האיסור החמור הזה? אז יש מחלוקת האם זה מדין תורה או שזה מדרבנן, אבל כולם מודים שזה איסור חמור, אפילו נגיעה קלה. איסור נגיעה זה איסור חמור. אם זה מהתורה, אז כולם מבינים שזה חמור. ואם זה מדרבנן, עוד יותר חמור. הגמרא בעירובין אומרת, הווה זהיר בדברי דרבנן יותר מדברי דאורייתא. כי דברי דאורייתא יש כאלה שחייבים עליהם מיטה, יש דברים כאלה שצריך להביא עליהם קורבן, יש כאלה שחייבים עליהם מלכות, אבל דברים דרבנן, כל אדם שעובר על דברי דרבנן חייב מיטה, כמו שהפסוק אומר, הוא פורץ גדר ישכן ונחש. אומרת הגמרא, אולה, כי הבאתי מבעיריו, כשהוא היה בא מבית המדרש, הוא סבר כמו דעתו של רבי פדת, ולכן, הווה מנשק להו לאחוותי אבי חדיו, הוא היה מנשק את אחיותיו בחזה, ואמר לה, הבי ידי הוא, יש כאלה אומרים שהיה מנשק אותם בידם, כי לפי דעתו, כל האיסור זה רק שאר קריבות. אומרת הגמרא, הוא פליגא דידיה דידיה, הוא סותר את עצמו. למה? דאמר אולה, אפילו שום קורבה אסור. אסור לעשות שום קורבה לעריות, לא דווקא תשמיש. משום, אדם צריך להתרחק כל כך מהעבירה, כמו שאומרים לנזיר, אסור לך לאכול הרי ענבים, אסור לך לשתות יין, אז אל תלך בכלל ליד קרם, אל תביא את עצמך לידי ניסיון. לך, לך אמרי נזירה. נזיר אומרים לו, תתרחק מאוד מהקרם, סחור סחור לקרמה לא תקרב. סביב לקרם אל תתקרב, כדי שלא תתאבה לאכול מהפירות של הקרם. וכאן הגמרא מביאה חיזוק יותר גדול לאחמיר תנא דבי אליהו, אליהו הנביא זכור לטוב. הוא אומר ככה, מעשה ותלמיד אחד. התלמיד חכם, ששנה הרבה משניות, וקרא הרבה בתורה שבכתב, ושימש תלמידי חכמים הרבה, הוא ידע אפילו טעמי המשניות, היה ממש מורה הוראה, הוא מת בחצי ימיו, מת בגיל צעיר. כולם שאלו, תגיד, מה? הוא היה תלמיד חכם, למה מגיע לו דבר כזה? והייתה אשתו נוטלת תפיליו, לקחה את התפילין שלו, ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, מסתובבת, ואמרה להם, שאלה אותם, יש לי שאלה באמונה, תגידו לי, כתיב בתורה כי הוא חייך ואורך ימיך, התורה מביאה אריכות ימים לאדם, בוודאי. בעלי, ששנה הרבה משניות, וקרא הרבה מקרא, ושימש תלמידי חכמים הרבה, הוא ידע גם טעמי המשניות, הבין דבר מתוך דבר, ידע גם כן את שורש ההלכה, פנימה מת בחצי ימיו, התורה מבטיחה שהוא יאריך ימים. ולא היה אדם מחזירה דבר, לא ענו לה את התשובה הפשוטה, שמובע בתוספות הראש, שאריכות ימים הכוונה לעולם הבא. עולם הבא בוודאי, זה עולם הגמול בעולם הבא, עולם הזה זה עולם העשייה. מספר אליהו הנביא, פעם אחת נתארחתי אצלה. והייתה מתיחה לי, משיחה, כל אותה מההורה, סיפרה לי. אמרתי לה, ביתי, בימי נידותך, שהיית מאה נידה, מה הוא אצלך? הוא נכשל חלילה באיסור של נגיעה וכו'. אמרה לי, חס ושלום, אפילו באצבע קטנה לא נגע בי. שאלתי אותה, בימי ליבונך, מתי שהיית צריכה לספור שבעה נקיים בשביל לתאר? עדיין לא טבלת אבל. מה הוא אצלך? אמרה לו, אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקירוב בשר. ולא עלתה דעתו על דבר אחר לעשות עבירה. אמרתי לה, ברוך המקום שהרגו. למה? שלא נשא פנים לתורה. שהרי אמרה התורה ואלישע בנידת תומתה לא תקרב. אפילו קרבת בשר אסור. אז אנחנו פה יודעים את הדעה של אליהו הנביא בעניין. כי את הרב דימי מארץ ישראל אמר שאותו תלמיד לא ממש ישן איתה בקירוב בשר, אלא מיטה חד אהבה, הוא ישן איתה במיטה רחבה, הם היו רחוקים אחד מהשני והוא חשב שזה מותר. במערב האמרי, אמר רבי יצחק בר יוסף, סינר מפסיק בינו לבינה. זאת אומרת, אפילו שהיה בגד, סינר, הכוונה למין מכנסיים קצרות כאלה, ש... היה מפסיק בינו לבינה, ולכן הוא חשב שזה מותר, אבל אומר אליהו הנביא זה אסור, ובאמת כך נפסק שזה אסור. טוב. אומרת המשנה, ואילו, הגמרא תגיד במסקנה שזה ההלכות שלמדנו במשנה הקודמת, שאסור לאדם להוציא קינים מהבגד לאור הנר, וכן שאסור לאדם לקרוא לאור הנר, שמא יבוא להטות את הנר ולעבור על איסור של מבעיר בשבת, הם מן ההלכות שאמרו חכמים כשהם היו בעליית הגג בקומה העליונה בביתו של חנניה בן חזקיה בן גרון, שהם עלו לבקרו. בהתחלה היו הגזרות האלה גזרות של בית שמאי, ובית הלל לא קיבלו את הגזרות האלה. אבל כשהיו שם הרבה תלמידי חכמים, עמדו החכמים שם ונמנו, עמדו למניין מי יש יותר, אלה שסורים כמו בית שמאי או אלה שסורים כמו בית הלל, ורבו בית שמאי על בית הלל, ולכן ההלכה בזה כמו בית שמאי לאיסור. בנוסף אומרת המשנה, ו18 דברים גזרו בו ביום. והגמרא תבאר את כל ה18 דברים, שני הדברים שקראנו קודם לגבי לא להוציא קינים מבגד בשבת לאור הנר ולא לקרוא לאור הנר, הם לפי המסקנה של הגמרא לא חלק מה-18 דברים האלה. אמר לי אביי לרב יוסף, אנחנו כבר הסברנו שמה שכתוב ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה, הכוונה ששני ההלכות שלמדנו במשנה הקודמת, אלה הם ההלכות. אבל הוא הסתפק, האם אלו תנן או ואלו תנן? במשנה שלנו כתוב ואלו, אבל הוא לא ידע אם הגרסה היא עם אלו או ואלו. מה ההבדל? אם כתוב ואלו תנן, אז הכוונה ואלו, אותם שתי הלכות שאמרנו במשנה הקודמת, נאמרו בעליית חנניה בן חזקיה. אני יודע מרן, או הכוונה אלו תנן, הכוונה ההלכות שאנחנו תכף נגיד, וכן אין שורים דיו ואין צולים בשר, מה שכתוב במשנה הבאה, דבינה למימר כמן, זה מה שנאמר בעליית חנניה בן חזקיה. אומרת הגמרא, התשובה היא ואלותנן. ואלותנן, תשמע, כי כך כתוב מפורש בברייתא, אין פולין לאור הנר, אסור לנער בגדים ולהוציא מהם תקינים לאור הנר, ואין קוראים בתוך ספר לאור הנר, ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון. שמע מינה ואלו תנן, וזה הולך על המשנה הקודמת, על שתי ההלכות שלמדנו, שמע מינה. תנו רבנן, מי כתב מגילת תענית? יש מגילה שנקראת מגילת תענית, זה לא אחד מהמגילות כמו מגילת אסתר או מגילת רות, אלא זה מין ספר של תורה שבעל פה. למה קראו לזה מגילה? כי אז לא כתבו שום דבר מתורה שבעל פה, בכל זאת את זה כן כתבו בספר, לכן זה נקרא מגילת תענית. מה כתוב במגילה הזאת? ימים שהם ימים שמחים שנעשו בהם ניסים לישראל, ולכן יש חלק מהימים שאסור לצום ביום הזה, חלק מהימים אסור אפילו להספיד. מי כתב את המגילה הזאת? אמרו חנניה בן חזקיה וסייעתו, ביחד עם כל החבורה שלו הם כתבו את זה. למה? שמחבבים את הישועה שהם נושעו מהצרות. כשהם נגאלו, הנס היה כל כך חביב עליהם להזכיר משום כבודו של הקדוש ברוך הוא, אז הם כתבו את זה ועשו את זה ימים טובים. אמר רבן שמעון בן גמליאל, אף אנו מחבבים את הצרות, אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב, אין לנו מספיקים לכתוב. יש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה ניסים, שאנחנו לא יכולים להספיק לכתוב את כל הניסים האלה. בנוסף, יש כאלה שמסבירים שאם נעשה כל יום שקרה לנו נס ליום טוב, כל השנה יהיה יום טוב אחד גדול. דבר אחר, למה אנחנו לא כותבים את הניסים ועושים מזה יום טוב? אין שוטה נפגע. זאת אומרת, אדם שהוא טיפש, הוא לא מרגיש בכלל את הצרות שהיו לו, והוא לא מרגיש בטח כשהוא נושע מהצרות האלה. דבר אחר, אין בשר המת מרגיש באזמל, סכין חדה, הוא לא מרגיש כשחותכים אותו בסכין חדה. גם הם, אחרי שהם, יש כל כך הרבה צרות, כמו מתים, לא מרגישים בכלל את הצרות. שואלת הגמרא, הייני? מה, כשחותכים מת, הוא לא מרגיש את הצר שחותכים אותו? ודאי שהוא מרגיש. ואמר רבי יצחק, קשה רימה למת. התולעים שאוכלים את הבשר שלו, הם כל כך מכאיבים לו, כמו מחט שדוקרת בבשר של אדם החי. שנאמר, על מת זה כתוב, אך בשרו עליו יכאב, רואים שכן כואב לו הרימה של התולעים שאוכלים את בשרו, ונפשו עליו תאבל, הנפש שלו מתאבלת עליו. מתרץ את הגמרא, נכון, באמת מת כן מרגיש, ואלא אימה, מה הכוונה של הברייתא? אין בשר המת שבחי. כשאדם חי, יש לו בשר מת, כמו למשל איזה יבלת, או שהוא קיבל מכה או קביעה ונהיה לו מין כזה, מין חתיכת בשר מת בבשר, אז כשחותכים את הבשר המת הזה שבאדם חי, הוא לא מרגיש כאב. זה לא מרגיש באזמל שחותך אותו. אמר רב יהודה, אמר רב, ברם אכן זכור אותו האיש לטוב. מי זה אותו האיש? וחנניה בן חזקיה שמו. שלמלא הוא, אם לא חנניה בן חזקיה, נגנז כל ספר יחזקאל. לא היה לנו היום ספר יחזקאל אם לא הוא. למה? שהיו דבריו נראים כאילו הם סותרים דברי תורה. למשל רש"י מביא דוגמה שכתוב נבלה לא יאכלו הכהנים. מה, וישראל מותר לו לאכול נבלה? בתורה כתוב שכל עם ישראל אסור לאכול נבלה. מה עשה חנניה? אהלו לו 300 גרבי שמן. מסבירים שזה הכוונה 300 זה לשון של גוזמה. אהלו לו הרבה שמן שיהיה לו אור ויהיה לו מספיק מה לאכול. וישב בעלייה, קומה העליונה של הבית, ודרשן, הוא דרש את הפסוקים שלא יסתרו דברי תורה. למשל את הפסוק הזה, מובא שהוא דרש שהחידוש הוא שאפילו כהנים אסור להם לאכול נבלה. כי אני הייתי חושב שהרי כשמביאים קורבן אוף לחטאת, לא שוחטים אותו כמו ששוחטים בדרך כלל עם סכין צוואר, אלא מולקים אותו בציפורן בעורף. ולכל בן אדם נורמלי אסור לאכול בשר כזה, כי זה נחשב נבלה, והכהנים מותר להם לאכול את הבשר הזה של החטאת. אז הייתי חושב שכמו שמותר להם נבלת אוף של, לא נבלת, כן? מותר, כמו שמותר להם לאכול חטאת אוף, מותר להם גם לאכול בשר של נבלה. לכן החידוש הוא שאפילו הכהנים אסור להם לאכול את הבשר הזה של הנבלה. עד כאן דף י' ג'.